שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב, תוכנית על פסיכולוגיה, על פסיכולוגיה חיובית, על איך שהמסקנות המדעיות יכולות לעזור לנו לחיות חיים טובים יותר, גם בחיים האישיים שלנו וגם בחיי הזוגיות שעליהם נדבר היום. אני יהודית כץ ואני שמחה שאתם כאן, והיום נמצאת איתי ליאת יקיר. היי ליאת.
היי.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
יופי. ליאת היא דוקטור לגנטיקה מטעם מכון ויצמן, והיא מרצה, והיא עוסקת בחינוך מדעי וגם בחקר האהבה והזוגיות. זה נשמע כמו עיסוקים מאוד 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 מעניינים וכיפים, אני חייבת לומר.
כן, בהחלט.
נהנית מהעבודה שלך?
בייחוד לקום בבוקר ולנסות לחקור מבחינה מדעית נושא שהוא כל כך טעון ומעניין כמו זוגיות. כן. ואהבה.
זה נושא סופר מורכב, ואני חושבת שההתעסקות שלנו בו היא כל כך נוכחת, החל מספרים, שירים, סרטים, ועד היום-יום שלנו. בסוף אני חושבת שאין יום שעובר, שאנחנו לא חושבים, אם אנחנו נמצאים בזוגיות, אז משהו שקשור לזוגיות שלנו, או אם אנחנו לא נמצאים בזוגיות, על אם אנחנו רוצים זוגיות, לא רוצים זוגיות. כלומר, זה ממש אחד הדברים שאנחנו מרגישים שמגדירים אותנו בחיים שלנו, כל מה שקשור לקשר שלנו, לבן זוג או לבת זוג.
אם תקישי בגוגל את המילה love, ו-money, sex, war, god, גד, תראי שהמילה שיש לה הכי הרבה תוצאות היא love, 4.6 מיליארד.
וואו.
ואחר כך זה money עם 2.6. אז זה עד כמה, וסקס אחרי זה. זאת אומרת, אהבה ממש מעסיקה אותנו, ואפשר לומר מינקות ועד בגרות, מהאהבה הראשונה.
אז גם דוקטור גוגל מאשר את זה שאהבה זה אחד הדברים הכי חשובים ומעסיקים אותנו בחיים שלנו.
זה לא במקרה, זה מובן שהתפקיד שלנו על כדור הארץ, זה ההגדרה הביולוגית של המכונה שנקראת חיים, כל מכונות החיים, היא להביא צאצאים. וכל מה ולהביא צאצאים זה עסק מורכב, צריך למצוא פרטנר ראוי, צריך להיות בעצמך פרטנר ראוי שבוחרים בו, צריך להזדווג. צריך ללדת, זה גם תהליך, צריך לטפח את הצאצאים, עד שהם בעצמם, בגיל מבוגר, יעזבו את הבית ויביאו בעצמם צאצאים, ולטפח את הצאצאים שלהם, כדי שתהיה המשכיות. אז בעצם זה עוטף את חייו של האדם.
ממש גלגל החיים, מה שנקרא. אני חושבת שדווקא בגלל שהנושא הזה כל כך חשוב, אז אנחנו שומעים הרבה עצות לגבי אהבה ולגבי זוגיות, וחלקן מעולות, חלקן מפוקפקות, חלקן הבסיס שלהם לא תמיד כל כך יציב, ואנחנו באמת שומעים את זה מכל כך הרבה אנשים, החל מסבתא שלנו שאומרת לנו מה לעשות ועם מיליות, והחל מחברות ועיתונים ולאישה
ורבנים,
ככה שאנחנו מוצפים בעצות. ואני חושבת שאולי אחת המטרות שלנו היום היא גם לעשות קצת סדר בדברים שאנחנו רגילים לשמוע, ומה מדויק יותר ומה מדויק פחות לפי החזית המחקרית שאנחנו נביא פה, וגם מה אפשר לעשות, כמובן בצורה פרקטית יותר טוב. אנחנו נסתכל הרבה על הביולוגיה בעצם של מה שמניע אותנו, מה קורה לנו, קראת לזה קודם המכונה, אז מה קורה לנו בתוך המכונה הזאת של האהבה. אז בואי נתחיל מלדבר בכלל על מה זה אהבה.
אהבה אפשר לתאר אותה מבחינה ביולוגית כשינוי, זה רגש, ורגש הוא שינוי מצב תודעתי בתוך המכונה, בבני אדם, בוא נגיד, ינקים, נדבר, שנגרם בהשפעת כימיקלים שמופרשים בגוף. כל הרגשות שלנו הם בעצם תוצר של כימיקלים שמשנים לנו את התודעה. שתי משפחות כאלה שנוערו הורמונים, ואהבה ספציפית נוצרת על ידי הורמון שנקרא אוקסיטוצין. ומטרה של רגש היא לשנות את ההתנהגות, להגיב לאיזשהו גירוי ולגרום לך לתנועה, לשנות את ההתייחסות שלך, לעשות משהו בעצם. כל המחשבות שלנו בסוף מתבטאות באיזשהו מעשה שאנחנו בסופו של דבר עושים.
זאת אומרת שזה איזשהו מנגנון של הגוף שלנו, שהוא מייצר חומר, שזה יכול להישמע בהתחלה מאוד רדוקציוניסטי כזה, לתחושה החזקה הזאת, איזשהו חומר שמשתחרר לנו בגוף.
גם קוקאין עושה תחושה חזקה.
גם קוקאין. במקרה הזה זה אוקסיטוצין, שידוע בשמו גם כהורמון אהבה בשפת העם. הורמ חיבוקים ונישוקים, אהבה, והוא גורם לנו לפעולות אמיתיות במציאות. כלומר, זה לא רק שיח על עכשיו חומרים שמשתחררים לנו בגוף, אלא באמת יש משהו שקורה כתוצאה מההורמונים האלה במציאות, ומכתיב את איך שהחיים שלנו נראים.
עכשיו, האסנס, בעצם המשמעות, כשאתה תחת השפעת החומר הזה, איך את יכולה לתאר את ההתנהגות של יצור שהוא תחת השפעת אוקסיטוצין, זאת אומרת, אוהב. אז בעצם האהבה היא מבחינה התנהגותית, להתעלות מעל האינטרס האנוכי שלך, ולשתף משאבים ולהגן על יצור שהוא לא אתה. עכשיו, דיברנו על הג'ין משין, על מכונת הגנים, כל מכונה היא אנוכית. היא דואגת, יש אוכל, אני רוצה, יש מי שמגדל ילדים, מכיר את האני, אני, אני, שלי, שלי, שלי. להתעלות מעל האינטרס האנוכי שלך, ולשתף ולהגן על יצור אחר, הוא לא טריוויאלי, וזה מה שהחומר הזה יוצר. עכשיו, בהינתן ההתנהגות הזאת, איפה היית מצפה למצוא את הרמה הכי גבוהה של החומר הזה, שייצר את ההקרבה האולטימטיבית?
כנראה בין אימא לילד, אני מניחה. שזה אחד הדברים שאנחנו יודעים על אוקסיטוצין, נכון?
אהבת אם, בלידה.
בזמן הלידה ובזמן הנקה, וזו בעצם, אם דיברנו על מכונה ביולוגית, זה אחת הדרכים של הגוף שלנו לגרום לנו להתחבר. לסך הכל, אם מותר להגיד, יצור שהוא די בא לשאוב מאיתנו כל משאב וכל כוח שיש לנו, ומין מכונת צרכים כזאת שנולדת, נכון? מה הם עושים? הם בוכים, הם רוצים אוכל, הם עושים קאקי.
זהו, את אומרת, רגע, יש את האפשרות לחבק, לנשק ולאהוב, ויש גם את האפשרות לקחת את הדבר הזה ופשוט להעיף אותו.
כן, זה קורה.
באמצע הלילה כשאת מתעוררת ואת כבר לא יכולה להחזיק את העיניים פקוחות, אחרי שהוא שוב מתעורר. אבל כמובן האוקסיטוצין גורם לך לדכא את הרגש התוקפני הזה, ואנחנו רואים את זה הרבה פעמים, יש לך הרבה פחות סבלנות לילדים של אחרים, מאשר לילדים הגנים שנמצאים בתוך הילדים שלך, תהיה לך המון סבלנות להכיל אותם. וזה בדיוק מה שאוקסיטוצין עושה, אז באמת הרמה הכי גבוהה שלו היא באמת לייצר את ההחתמה, את הקשר הזה שהוא גם כמובן קשר זיכרון, אף אמא לא שוכחת לא את הריח של הילד שלה, לא את הקול שלו, בין אלפי ילדים פינגווינים, זה מדהים לראות את זה, איך הם מחפשים, טק, טק, טק.
כל הפינגווינים נראים אותו דבר, איך הם עושים את זה?
הולכים ומאכילים רק את הפינגווין שלהם. אז זה מה שאהבה עושה, כל שאר האהבות שלנו בחיים הם בעצם אדפטציה של מנגנון האהבה האימהית. 97% מהנקבות בטבע מגדלות לבד את הצאצאים שלהם. הזכר בעצם מעביר מידע, מעביר זרע לנקבות, והן נושאות בכל נטל הטיפול. 97%. אני מאוד 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 אוהבת את המחקר האחרון של דוקטור טלי קמחי ודוקטור אופר פיינרמן ממכון ויצמן לפני שנה וחצי, שבו הם באמת נכנסו למערכת הזאת, למערכת הרגשית, למערכת הלימבית ובתוך מוח של יונק, של עכברים, ובעצם ירדו, העמיקו בהבנת המנגנון שגורם לשוני הגדול בטיפול האימאי ובהתנהגות הטיפולית האימאית והבאית, ומה קורה לנקבה בתהליך הזה שהיא נהיית אימא. אז הם שמו בתוך כלוב גורים שזה אתה נולדו, של עכבר, והאימא תמיד מכינה להם כן כזה, מנסורת וצמר גפן, לפני שהיא יולדת אותה מה שהיא מוצאת, ובמשך הימים הקרובים היא שומרת עליהם, אם אחד מהם הולך, היא מחזירה אותו, והם מאוד מגוננת עליהם, הם מאוד פגיעים, האור שלהם מאוד דק. אז היא לקחה גורים כאלה, הכניסה, ביצרה, שמה אותם באמצע הכלוב, יצרה מחיצה, ומאחורי המחיצה היא בנתה להם כן, כמו שאימא שלהם בונה להם. היא הכניסה לתוך הכלוב נקבה עכברה שהיא כבר הייתה אימא. היא לא אימא שלהם, אבל היא כבר אימא. מיד היא לוקחת אותם, עוברת את המחיצה, שמה אותם בקן ושומרת עליהם. היא מכניסה פנימה נקבה שבתולה, שעדיין לא הייתה, לא ילדה מעולם. לוקח לכמה זמן, אבל בסוף היא לוקחת את הצאצאים, עוברת את המחיצה ושמה אותם, שומרת עליהם. היא מכניסה פנימה זכר. את יכולה לנחש מה קורה.
התעלמות.
זהו, באמת.
מה קורה, גבר?
במקרה הטוב הוא לא תוקף אותם, אבל הוא גם יתקוף צאצאים שהם לא שלו. אז אין פה טוב ורע, אין פה מוסר, אין פה שום דבר, אין פה צדק, יש פה מבנים שונים, יש פה חיוותים שונים. הם הסתכלו על האזור הזה במוח של שלושת העכברים, ובעצם רואים, קודם כל, אצל הנקבה הבתולה, יותר תאים שגם גורמים להפרשה יותר מוגברת של אוקסיטוצין, וגם מגיבים מבחינת גמול, אזור הגמול. זאת אומרת, הטיפול הופך אותה למאושרת. זאת אומרת, היא לא עושה את זה כי היא חייבת, אלא היא סופגת הנאה מהעברה אותם את המחיצה והשמירה עליהם.
אתה יודעת, זה מזכיר לי שהיו לי אוגרים, שהייתי ילדה, והאבא פעם אחת אכל את הגורים.
כן, זה קורה גם אצל שהאימא בשבי תוקפת, אבל בטבע לרוב... כן.
אגב, סיפורים על עכברים ואימהות. כן. אז הוא ממש, הוא הרג אותם.
הוא הרג אותם, כן, זה לא יהיה, אפילו שלא, כן.
כן.
אז עכשיו, כשהיא מסתכלת על הזכר, היא באמת רואה הרבה פחות טעים באזור הזה, אבל מה שמדהים הוא, האימא, אותה נקבה שהיא כבר אימא, כל האזור הזה מכפיל את עצמו, את פשוט רואה אותו בוהק בירוק בזמן הלידה, בעצם כדי גם לעודד אותה עוד יותר לייצר אוקסיטוצין ולהקריב, וגם להיות מתוגמלת מזה. ולי זה הוריד מלא הסימונים. התחושה הזאת המתגמלת של אימהות, עכשיו אני מבינה מלא דברים. הייתי מאוד ממוקדת, ידעתי שאני הולכת להיות חוקרת, ידעתי מה אני אחקור, איפה אני אחקור, מאוד ממוקדת מטרה, ובאמת כיוונתי לשם כי זה מאוד עניין אותי. נולדה ביתי הקטנה מאיה, בגיל לא צעיר כבר, זאת אומרת צעיר, אבל לקראת גיל 30.
היי מאיה.
היי. תינוקת יפהפייה ומדהימה שמסתכלת עליי ויונקת ממני וצריכה אותי כל כך. והכל השתנה, פתאום לחקור את החלבון הקטן הזה בתוך השמר החמוד הזה במכון ויצמן, בתוך המעבדה, נראה לי הרבה 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 פחות מתגמל, הרבה פחות מעניין, מאשר להיות איתה, לגדל אותה, לראות אותה, לחוות איתה. ואני חייבת להגיד שזה היה שונה ממה שבעלי חווה, וגם בתקופה הזאת נכנסו הרבה מאוד משברים שקורים באמת, זה די ידוע, 3 שנים ראשונות לחייו של התינוק, הזוגיות היא לא מה שהייתה. הרבה מזה זה הבנה מה קורה במוחה של אישה שבעצם מכוון, נקבה ובעוד הגיוני, מכוון אותה להקרבה הזאת שהיא מתגמלת. היא לא, את לא חיה, אף אחד לא מכריח, אף אחד לא ישב לי על הראש, אף אחד לא הכריח אותי לא להניק ולא לא לישון בלילה, וזה פשוט מה שאני לוקחת ככה מהחברה, שאני חושבת שהרבה פעמים בשיח שלנו, הבוגר, מה הוא צריך, מה היא צריכה, מה גברים, נשים, מה החברה מעריכה, איזה פעילות החברה מעריכה, ופעילות של טיפול הביתי והגידול ילדים הוא לא נחשב כפעילות כלכלית, למרות שהיא הכלכלה, נשים מייצרות, בני אדם יצרנים, בלי נשים לא תהיה מושג כזה, אף אחד לא יוכל לדבר ולכתוב מספרים מאוד יפים על שום דבר, כי לא יהיו אנשים. מה שעוד מאוד מעניין זה הקריטיות של ההורמון הזה, לא רק לרווחת חייה של האישה והגבר גם המטפל, אלא כמובן שגם האב באותו מנגנון מטפל ונקשר לתינוק שלו, גם התינוק עצמו, המבנים במוח שלו, שההתפתחות הקריטית קורית מהלידה עד גיל 3 וגם עד גיל 5, להורמון הזה יש חשיבות עצומה ביצירת קשרים, בהבאת כלי דם, פיתוח אמפתיה. בעצם ההורים, האם בעיקר, המטפל העיקרי, אם זו האם או האב, הרבה פעמים זה האם, כי הסינכרון והיצירת האוקסיטוצין היא כבר מתחילה משלב הרחם, אז החיבור הוא מאוד מאוד חזק, מכתיב או מעצב, בעצם האהבה מעצבת מוח. האהבה של ההורים שגידלו מעצבת את מוחו של הילד, גם את ה... זאת אומרת, זה מנגנון, זה הרבה ידוע במנגנונים של הורמונים, ככל שיש יותר מההורמון, ייווצרו יותר קולטנים. יותר הורמון, יותר קולטנים. זאת אומרת, אני משפיעה על היכולת של הבת שלי והבן שלי להיות אנשים אוהבים, להגיב למגע, להגיב לטיפול, להגיב לכל מה שאוקסיטוצין עושה. זאת אחריות עצומה.
כן, זה מדהים לראות איך המנגנון הביולוגי מעצב את הפסיכולוגיה שלנו בסופו של דבר. ואת מדברת בעיקר על הקשר בין אימא לילד, שהוא מאוד מאוד חזק, ואני חושבת שכל הנושא הזה של אוקסיטוצין ואהבה, הוא כמובן הולך גם לקשרים החברתיים שלנו ולקשרים הזוגיים שלנו. אנחנו יודעים שגם בחברה אנחנו מפרישים יותר אוקסיטוצין מאשר כשאנחנו לבד, ואנחנו יודעים שבזוגיות זה הורמון שהוא סופר קריטי. למשל, אחרי שאנשים עושים סקס, ההורמון הזה משתחרר בזמן האורגזמה, ההורמון הזה משתחרר כן. בצורה יותר אינטנסיבית, וזו אחת הסיבות שבגללה אחרי חיבור מיני אנחנו גם מרגישים יותר קרובים רגשית אחד לשני. זה איזשהו מנגנון שהוא ביולוגי, אבל הוא שומר אותנו גם בפסיכולוגיה שלנו ביחד. יש עוד דרכים לייצר את ההורמון הזה, ואני חושבת שהשיח הזה הוא חשוב לא רק בגלל שאנחנו דלוקות על ביולוגיה וכיף לנו לחשוב על הורמונים ואיך זה קורה בגוף שלנו, אלא בגלל שזה ממש משפיע על איך שהזוגיות שלנו בסופו של דבר נראית. אם אני אשחרר הרבה אוקסיטוצין בתוך התקשורת הזוגית שלי, הזוגיות שלי גם תיראה בהתאם, תיראה הרבה יותר טובה מאשר אם יהיה לי חוסר בהורמון הזה. ויש דברים שאנחנו יודעים מהמחקר, שעוזרים לנו לשחרר אוקסיטוצין כדי להרגיש ככה בזוגיות. אז דיברנו על מגע, שיכול להיות מגע מיני, אבל לא רק. גם מגע שהוא לא מגע מיני.
בוודאי.
זה אחד הדברים שעוזרים לנו לשחרר אוקסיטוצין. מדברים הרבה על חיבוקים, נכון? המחקר נותן כל מיני עצות לכמה זמן אנחנו צריכים להתחבק כדי שישתחרר אצלנו הבוסט הזה של אוקסיטוצין. את מכירה את המספרים?
כן, נכון. יש גם לגבי מבט בעיניים. אני חושבת שמבט בעיניים הוא גורם להפרשה הכי גבוהה, בעצם מאוד גבוהה של אוקסיטוצין, וזה מדהים. זאת אומרת, סך הכל להסתכל למישהו בעיניים, מי היה יודע שזה כזה, אני נותנת תמיד בהרצאות שלי תרגילי אהבה הביתה, יש שיעורי בית אצלי, שזה להחזיק ידיים, להסתכל בעיניים 20 שניות, ולהגיד בין 3-5 מחמאות, או דברים שאתה אוהב אצל בן הזוג שלך, או דברים שקרו היום. זה טוב גם במשפחה, זה טוב גם עם ילדים, אפרופו לתרגל הפרשת אוקסיטוצין, כי בלעדיו לא יהיה בונדינג. זאת אומרת, פרופסור רות פלדמן מאוניברסיטת בר אילן, חוקרת הרבה את הנושא הזה, ובאמת היא... הם עקבו אחרי זוגות בתחילת היחסים שלהם, New Lovers, מה שנקרא, התאהבות היפה הראשונית, הכיפית, לאורך חצי שנה, ומדדו רמות אוקסיטוצין בזמן חיבוק, נשיקה, דיבור משותף, כל מה שגורם להפרשת אוקסיטוצין, מה שאנחנו אוהבים לעשות, ליטופים, והיא ראתה שהזוגות, שהרמת אוקסיטוצין ירדה, זאת אומרת, באותה התנהגות הם כבר לא מפרישים את הרמה שהייתה קודם, היא ניבאה שהם ייפרדו, ואכן הם באמת נפרדו יותר מאלה ששמרו על רמת אוקסיטוצין מאוד גבוהה. האוקסיטוצין נפרש אפילו כשאת מסתכלת על תמונה של בן הזוג שלך, שזה איזשהו, הרבה פעמים אנחנו עושים את זה, שאנחנו לבד, פתאום מסתכלים, וכדי לעורר את התחושה של להיות עם הבן זוג, וצריך להקשיב לתחושות האלה שמתעוררות, כי הרבה פעמים המוח הרציונלי שלנו מנסה להכריח את המוח הרגשי, לקבל עליו פקודות ונורמות ודברים שאת רוצה שיקרו לך, אבל צריך להקשיב לו, כי אם יש לנו דיסוננס בין מה שהמוח הרגשי אומר לנו, לבין מה שהמוח הרציונלי אומר לנו, אנחנו חיים באיזשהו תסכול מסוים, אז פשוט צריך להעלות את התחושה הזאת ולהקשיב לה, האם אני עכשיו מייצרת אוקסיטוצין שאני רואה את התמונה של הבן זוג שלי, או שמשהו קרה, ואם משהו קרה, זה כבר לא כמו שהסתכלתי פעם על התמונה. אז בוא נעבוד על זה, בוא נראה מה, ירד לי קצת האוקסיטוצין, בוא נראה איך עובדים על זה.
אני חושבת שזו הצעה סופר חשובה, כי יכול להיות שאנשים מקשיבים לזה, או שומעים את זה בפעם הראשונה, ואומרים, אבל זה מלאכותי. מה זה עכשיו לכו ותתחבקו ולכו ותחזיקו ידיים או תסתכלו בעיניים? אם זה לא בא באופן טבעי, אולי זה לא צריך להיות. ומה שאת בעצם מצביעה עליו כאן זה שהמנגנון הזה הוא מעגלי. כלומר, אנחנו יכולים להתחיל מתוך זה שאנחנו כבר משחררים אוקסיטוצין ובא לנו להיות עם הבן זוג, וזה באמת מה שקורה לנו הרבה בהתאהבות הראשונית, שאנחנו פשוט לא יכולים לא להיות עם הבן אדם ולהסתכל עליו ולדבר איתו ולנשק אותו, ואז הזמן עובר. ואנחנו צריכים להכניס את הדברים האלה גם בצורה מודעת. אנחנו צריכים להשתמש במנגנון הזה שקורה בגוף שלנו כדי לשמר את הזוגיות והאהבה, שאני חושבת שזה אחת השאלות הכי מרכזיות שמעסיקות אותנו, כי כל אחד מאיתנו חווה התאהבות ראשונית עם ההתלהבות, שאנחנו לא יכולים לחשוב על שום דבר אחר חוץ מהבן זוג, ואני מניחה, אולי תתקני אותי אם אני טועה, שמבחינה אבולוציונית גם יש לזה סיבה, שזה גורם לנו ליצור את הקשר הראשוני הזה עם בן אדם זר שבכלל לא הכרנו עד עכשיו, ולהכיר אותו כדי להקים איתו את היחידה הזאת, אבל אז מגיע השלב של אהבה, של חברות, שזה כבר לא כל כך חזק ולא כל כך סוער ולא כל כך מרגש, כמו שזה היה בהתחלה, והרבה אנשים עשויים להיבהל מזה, הרבה אנשים עשויים להגיד, רגע, פעם זה היה מרגש, פעם זה היה מדהים, והיום אנחנו כבר לא כאלה, אז אולי משהו בקשר מקולקל. ואם אנחנו זוכרים שאנחנו צריכים לעבוד עם הביולוגיה שלנו, ולהכניס את הדברים האלה בצורה ממש מודעת לחיי הזוגיות שלנו, זה עושה פלאים. ממש להגיד, יש לנו זמן כל יום, אפילו מחקרים מראים שזוגות שמקדישים 20 דקות ביום, פשוט לדבר בערב, על מה שהם עשו, איך עבר עליהם היום, זה משפר את הזוגיות שלהם פלאים, לעומת אנשים שלא עושים את זה. 20 דקות, זה כלום. או להחליף אחד עם השני מחמאות, כמו שאמרת. להתחבק.
תמיד יש משהו טוב שאפשר להגיד לבן הזוג. נכון. אני רוצה להתייחס למה שאמרת, לחיוות שאמרת שגורם לנו, אני מאוד אוהב, מה שאני אוהב בביולוגיה זה תמיד לשאול למה. כשלוקחים זכר, מה הניסוי אומר? כשלוקחים זכר, לא משנה איזה, חמור, סוס, ניקח עכבר, זה יותר קל, תרנגול, אנחנו רואים את השימור באבולוציה, מכניסים אותו לכלוב ומראים לו, בעצם מציגים לו נקבות מיוחמות. עכשיו, נקיבה של עכבר מתייחמת כל 4-5 ימים, אז אפשר לעשות את הניסוי הזה. ומודדים כמה זמן לוקח לו להגיע לפורקן. אז בפעם, עכשיו, עושים את הניסוי פעמיים, פעם אחת עם אותה נקיבה, ובפעם השנייה מחליפים כל פעם נקיבה אחרת באותו מרווחי זמן. אז כשמציגים לו כל פעם את אותה נקיבה, בפעם השנייה זה ייגמר תוך 2-3 דקות, זה יתחיל לעלות בפעם השנייה, בפעם השלישית כבר 6 דקות, 7 דקות, בפעם הרביעית זה קופץ לרבע שעה.
וואו.
זה ממשיך לעלות ל-17-18 דקות.
מתישהו בטח הוא כבר לא מתעניין בכלל.
בדיוק, בפעם התשיעית והעשירית הוא כבר מיוחמת, לא מיוחמת, לא מעניין. מצד שני, ניתן לו לנוח איזה חודש, שבועיים, מהניסויים האלה, ונציג לו עכשיו כל פעם באותם מרווחים נקבה אחרת. הוא יישאר על 2-3 דקות, וימשיך עד אפיסת כוחות ומוות כל עוד יראו לו נקבות.
וואו.
זאת אומרת, החיווט כאן מתגמל אותו במוח, זה גם הורמון העונג, דופמין, הוא מקבל יותר דופמין עבור חדש, ולא עבור אותה נקיבה. עכשיו, זה אפקט מפרק משפחות, אפשר לומר.
הוא לא רק מפרק משפחות, הוא גם הרבה מפרק עבודות, מפרק פרויקטים.
יפה מאוד.
הנושא הזה שאנחנו כל הזמן רוצים משהו חדש, משהו חדש, משהו חדש, כל גירוי חדש מדליק אותנו כמו איזה רולטה. אז זה עושה את זה גם בזוגיות.
בדיוק, זה באמת המקור לתסכול שלנו בחיים. זאת אומרת, אחרי הרבה זמן דברים מתחילים ל... שעמם אותנו, או מתחילים להיות חסרי, אי-נוחות כזאת מסוימת. העניין הוא שבפעם הרביעית, החמישית שאני מגיעה לעבודה, זה לא יקרה לי. ובמין, האפקט הזה הוא הרבה יותר חזק, הוא מאוד חזק. עכשיו, מה עם נקיבות? מה דעתך?
אני יכולה רק לחשוב על החיים שלי, ואת יודעת, לקחת את עצמי בתור נבחן במחקר הזה, ולהגיד, ברור שדברים שאני עושה, לא משנה אם זה בזוגיות או בדברים אחרים, כמה שאני עושה את זה יותר, אני מתרגלת וההתרגשות שלי יורדת, ואני בעצמי מחפשת את הריגושים החדשים בתחומים השונים של חיי. אז אני מניחה שאני בתור נקבה מייצגת, יכולה להגיד שכן.
שהחדש יהיה יותר מעניין. אז זה מאוד מעניין. לקח איזה 25 שנה עד שנעשה ניסוי בנקבה. המדע מאוד גברי היה ושוביניסטי ולא הרבה, יש עכשיו הרבה מדעניות, אז יתחילו להיות יותר ויותר, אז יהיו ניסויים גם על נקבות סוף סוף. אז כשלוקחים נקבה של מכרסם, לא חשוב, סוויטזים, נברנים, ושמים אותה בכלוב, ומשני צידיה מחברים שני כלובים שבהם יהיו סחרים. עכשיו יש לה מחיצה חד כיוונית, היא יכולה לגשת אליהם, הם לא יכולים להציק לה. ושמים זכר אחד שהיא בעצם עושה איתו הזדבגות ראשונית, בונדינג, ואחרי זה בכלוב שליד מדי פעם מחליפים לזכר אחר ורואים למי היא ניגשת. עכשיו, באופן כללי החוקרים חיכו הרבה זמן לעומת הזכר, בניסוי של הזכר שהוא קופץ על הנקבה ברגע שהיא נכנסת. פה היא קצת, היא אוהבת את הרעיון של מחיצה חד כיוונית, קצת שקט, לא רוטפים אחריה. מה שראו החוקרים זה שהיא באמת חוזרת לזכר שהיא הזדווגה איתו, אבל גם דוגמת מה חדש בכלוב השני. זאת אומרת, הם הגיעו למסקנה שהאפקט קיים בנקבות, אך הוא מתון ביחס לסחרים, שזה בדיוק מה שאמרת עכשיו.
יש.
זאת אומרת, יש פה איזשהו, זה לא סטאפ אמיתי, בטבע היא חייבת לראות את המלחמה ביניהם, את התחרות ביניהם, ואז היא נמשכת יותר לזכר המנצח. רוב בעלי החיים הם חיים בהיררכיות, והנקבות מגיבות.
אבל אני חייבת לקחת את זה לרגע, לחיים שלנו ולמה שקורה לנו בזוגיות, כי אני בטוחה שיש אנשים שמאזינו לנו עכשיו, שהם בזוגיות ארוכת שנים, ומתחילים להרגיש את התופעה הזאת, לא תמיד זה לוקח גם כמה שנים, אבל נאמר, ואתם מתחילים להרגיש, הסקס כבר לא מרגש כמו שהוא היה פעם, ותכלס מה שהוא מספר לי עכשיו, הוא כבר לא כזה מלהיב אותי, והוא כבר לא נראה לי כמו הבן אדם הכי מטורף ומדהים עלי אדמות, וכל פעם אנחנו הולכים לאותה מסעדה, ויש מין תחושה כזו שמשעמם. ואולי נמאס לי, ואולי זה כבר לא מה שהיה פעם. ורוב האנשים אולי התביישו לשתף את זה, כי כל אחד חי בתוך הדבר הזה, כאילו בתוך עצמו וכאילו בתוך הסבל של עצמו, אבל מרגיש שהוא לבד בזה. כלומר, זה כנראה קורה רק אצלי. כשאני מסתכלת החוצה ואני מסתכלת על זוג אחר, על טל ומיכל, הם נראים לי הכי כיף
להם בעולם. מתנשקים בלעת במסעדה.
כן, מתנשקים בלעת ויוצאים ועושים ומטיילים ועושים דברים מגניבים, ובזוגיות שלי הכל נהיה כזה... והמחשבה הזאת בפני עצמה היא מעוררת גם הרבה ביקורת עצמית, אבל גם נשאלת השאלה האם הציפיות שלנו הן ריאליות, ומה קורה בעצם בתהליך טבעי של היכרות בין אנשים שהם כבר לא מכירים יום ולא יומיים, והתקופה הזו של ההתאהבות המטורפת כבר מאחוריהם. ואני חושבת שהמקום שהכי מסוכן בסיפור הזה, זה שאנחנו לפעמים מפתחים איזשהו מיתוס מחשבתי כזה, שזה סימן שאני לא עם הבן אדם הנכון. אם עכשיו פחות מרגש לי ממה שהיה לי לפני שנה, לפני שנתיים, אז אני במערכת יחסים לא נכונה, וכדאי שאני אתחיל לחפש שוב. אנחנו פשוט מתרגלים למה שאנחנו רואים שוב ושוב ושוב ושוב, ואנחנו מתחילים פחות להתרגש מזה. וככה זה קורה לנו עם כל דבר. תסתכלו על נוף מדהים במשך שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, מתישהו תגידו כזה, טוב, גם כחול וערים מושלגים, so what? זה כבר לא יהיה דבר שכל כך מלהיב אותנו.
העניין בזוגיות ובמין בעיקר, זאת אומרת, חיוותים של מין מאוד מאוד חזקים, כל הכבוד, אבולוציה לא עובדת כוח מהר, נסתכל על זבוב וזבובה פה ליד השוקו, זה נראה אותו דבר כמו זוג במיטה, זאת אומרת, המנגנונים שקשורים למין הם מאוד מאוד שמורים, ולכן אנחנו באמת יכולים אפילו להרגיש חברות מאוד גדולה לאדם שכבר אנחנו איתו הרבה מאוד שנים, וחווינו המון חוויות ומשפחה, ויש לנו ילדים משותפים, ובמיטה זה פשוט כאילו הגוף כאילו לא משתף פעולה, ואת מאוד נקשרת, כבר קשורה לבן אדם הזה, אבל קשה להביא, ואז אנחנו מתחילים ככה לתת תירוצים, ובאמת אין זוג שלא חווה את זה, בגלל שזה כל כך ביולוגי. עכשיו,
זה נוגע בדיוק בהבחנה הזאת בין השלבים של אהבה של תשוקה, קוראים לזה, אהבה של ההתאהבות, שזה המצבים שאנחנו כזה חושבים על הבן זוג, אנחנו חושבים כמה הוא מדהים, אנחנו לא יכולים לתפקד כמעט מרוב
שאנחנו מתרגשים. שהמטרה היא לעודד אותנו ליחסי מין בעצם.
נכון.
וואנס זה היה, אז זה כבר ירד.
נכון, ואז מתחילה האהבה של החברות, שאז אנחנו יותר רואים את הבן זוג שלנו בתור בן אדם שאנחנו מאוד מאוד מעריכים, בתור חבר, מישהו שאנחנו סומכים עליו, מישהו שאולי היינו רוצים להיות בעצמנו, אנחנו סומכים על הבן אדם הזה, וכמו שאמרת, יש לזה סיבות אבולוציוניות אמיתיות, יש לנו את השלב הזה שגורם לנו להתחבר וליצור את החיבור, ואז אנחנו צריכים גם להמשיך לתפקד בחיינו, אם אני אהיה כל הזמן מאוהבת, אני לא אצליח לעבוד, אז אני צריכה גם להיכנס למצב הזה של החברות.
מבחינה ביולוגית, המצב של הירידה נועד כדי להסתכל, לפזול לצדדים ולחפש מייטינג חדש. זאת אומרת, כמו שאמרת לגבי נוף או עבודה, אז נגיד, אוקיי, מה האופציות שיש לי? אין לי אופציה לפתוח את החלון כל יום ולראות את שוויץ, קנדה, הלוואי. יש לי אופציה לראות שניים, שלושה נופים. בזוגיות ואהבה, גם ככל שאנחנו בתוך עידן השפע, האופציות גדלות. הולכים לעבודה, פוגשים אנשים, באוטובוס פוגשים אנשים, במסיבות פוגשים אנשים, כל הזמן פוגשים אנשים שתמיד יראו הרבה יותר מושכים מינית ממה שיכולים להיראות מושכים מינית, ממה שלגברים ולנשים כאחד, זה לא משנה, ואז אנחנו חיים באיזשהו תסכול שאני אומר, רגע, אולי מחכה לי בחוץ משהו יותר טוב ממה שיש לי בבית. עכשיו, זה לא פשוט להתמודד עם האפקט הזה, אני חושבת ש50% זה להיות מודעים, 50% מלהשתחרר ממשהו, זה קודם כל להבין אותו, לדעת שהוא קיים.
כן, לדעת, זה לא רק אתם, זה גם חברים שלכם שהם ביחד.
זה גם עכבר.
זה גם עכבר, אוקיי? אתם ועכברים באותה סירה.
זה חיוות מאוד מאוד חזק, ואני קוראת לזה כזה, לנצח את הביולוגיה במיטה. זאת אומרת, כי מה שקורה, מתחילים להרגיש את התחושה הזאת. גם, דרך אגב, נושא של גידול ילדים וילדים בכלל, עוד יותר מוריד כי הוא מכוון אותנו להיקשרות שונה ואחרת, ועושה שם כל מיני עניינים בנושאים של מיניות ודחף מיני, קצת גם מזיק למשיכה המינית. העניין הוא שכשלא מבינים ממה הוא נובע, ושהוא משהו מאוד 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 טבעי, אז מתחילים מריבות. זאת אומרת, המריבות שיקרו בבוקר הרבה פעמים מבוססות על איזושהי דחייה שצד אחד ירגיש יותר מהצד השני, כי יש לנו איזו הבנה שאם לא יקרה פה משהו, ואם המשיכה המינית ירדה, זהו, גמרנו, היחסים ייגמרו. זאת אומרת, איזשהו, אנחנו עושים פרדיקציה לעתיד, אם זה ימשיך ככה, לא נהיה ביחד. אז אחד מנסה לשכנע את השני, בואו נחזור להתרגשות, לאהבה, למה שהיה לנו כשהכרנו. ואז אם צד אחד ככה מראה איזה תגובה שלילית, אז יש כעס, נתחיל להיווצר כעס, והוא יבוא לידי ביטוי בשטויות, יבוא לידי ביטוי ש למה עשית ככה, למה לא הבאת את הדברים, למה לא... הזוגות התחילו לריב, אפילו לא מבינים מה התחיל את המריבה ולמה רבנו, אבל זה בעצם תסכולים שכבר התחילו מחדר המיטות, בונדינג שמתחיל להיחלש. עכשיו, מעבר לבונדינג שנחלש שלא, כבר לא מחזיקים ידיים ולא אומרים אחד לשני דברים טובים, מתחילים להגיד אחד לשני דברים רעים. וכאן עוד הורמון מתחיל לשחק תפקיד, שזה הקורטיזול. ואנחנו מתחילים להכניס את עצמנו לסטרס. עכשיו, כשהאדם שמולך כבר לא מעורר אוקסיטוצין ולא מעורר לך את הרגש של להתעלות מעל האינטרס האנוכי שלך ולשתף איתו ולקחת אותו יד ביד בחיים שלך, במסע שלך, אז הוא הופך להיות לאויב. זאת אומרת, הגוף שלנו, אנחנו, המוח שלנו מגיב ל-rewards, לפרסים ולאיומים. עכשיו הוא מתחיל לעבור לצד של משהו שגורם לי סטרס, שאני רואה אותו לסטרס, שאני חושבת שהוא הולך להתקשר והוא הולך לצעוק עליי, או היא הולכת לתת לי את כל הביקורת היומית, לא בא לי, פשוט לא בא לי. עכשיו...
את יודעת מה, רגע לפני שאנחנו נכנסות לחור השחור של הקורטיזול, בואי ניתן רגע כמה טיפים פרקטיים לאיך להתמודד עם האביטואציה. כי זאת תופעה שעוד לפני הרשע והרוע והאויבות שאנחנו מייצרים אחד עם השני, יש את המצב הניטרלי הזה של פשוט התרגלתי ואני כבר לא כל כך מתרגשת. ולזה יש מודל מאוד מעניין שאני אוהבת של חוקר בשם קן שלדון וסוניה לובימירסקי, שהזכרתי אותה קודם, לא זוכרת. אז שאומרים, ברגע שאנחנו מבינים, כמו שאמרת, ברגע שאנחנו מודעים, עשינו הרבה מעבודה, אנחנו מבינים שאנחנו עכשיו בתהליך של התרגלות, אנחנו יכולים לעשות דברים שנוגדים את ההתרגלות הזאת, וכמו שאת אומרת, אנחנו אוהבים את החדש, אז אנחנו יכולים להשתמש בזה. זה לאו דווקא אומר עכשיו לעלות לאוטובוס ולהתחיל עם הבחור הראשון שאני רואה ולשכב איתו, זה אומר שאני יכולה להכניס דברים חדשים לתוך הזוגיות שלי. אז למשל, דברים כמו הכרת תודה, זה משהו שהוא גורם לי כל הזמן להיות בפוקוס על הדברים שעובדים טוב בזוגיות שלי, ולתת להם יותר מקום ויותר רעננות. אם אני ממש מקדישה זמן לעצור ולהגיד מה הערכתי היום בזוגיות שלי, זה גורם לדבר הזה לא להיות מובן מאליו, כי עצרתי והערכתי אותו ונהניתי ממנו, ואולי גם דיברתי על זה עם בן הזוג שלי, אז זה משהו שמומלץ לכל אחד לעשות בתוך הזוגיות, לחשוב מה אני אוהבת בבן זוג שלי, מה אני מעריכה בו, לשתף בזה אם דיברנו על מחמאות קודם. עוד דבר שאנחנו יודעים מהמחקר, זה כל מה שקשור להכניס מגוון לזוגיות, נכון? יש תמיד בסרטים את העצות האלה של לעשות משחקי תפקידים במיטה, אז זה אחד הביטויים היותר מבדרים או מביכים של זה, או איך שנרצה לקרוא לזה.
הפנטזיות גם, המוח מדמיין.
כן, אבל מגוון יכול להיות בכל מישור, לא רק במיטה, אלא גם במקומות שאנחנו יוצאים אליהם, אז אנחנו לא חייבים תמיד לצאת לאותו מקום, מקומות שונים, אנחנו לא חייבים לעשות אותה פעילות, זה לא תמיד צריך להיות מסעדה, אלא זה יכול להיות טיול, וזה יכול להיות איזושהי הרפתקה.
דברים מרגשים יותר.
נכון, וזה אגב עוד משהו שאנחנו יודעים מהמחקר, שכשאנחנו מעורבים בפעילויות שהן חדשות, אנחנו גם נחשפים לצדדים שונים אחד בשני, שלא הכרנו בכלל. כלומר, אם אנחנו כזוג הולכות עכשיו, נגיד, לאיזשהו, יש מכירה אקסיט רום בתל אביב?
כן, בטח.
כן, אז לא רק בתל אביב. אז אגב, זה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות. אז אם הולכים לאסקייפ רום כזה, חדר בריחה קוראים לזה, שצריך לפתור מלא חידות ולצאת כזוג, זה מוציא משהו אחר מהזוגיות, זה מוציא איזשהו שיתוף פעולה למען מטרה חדשה, זה מוציא את החשיבה המקורית, כלומר, זה מוציא מאיתנו משהו חדש שעוזר לחיות את הזוגיות, ורואים ממש במחקרים שאחרי שאנשים מעורבים בפעילות כזאת, לאו דווקא אקסיטרום, אבל פעילות חדשה שהיא מעוררת, הם מעריכים את הבן זוג שלהם כיותר מושך ויותר מעניין, מאשר אם הם עושים פעילות, נקרא לזה יותר סטנדרטית, כמו ללכת למסעדה או לקולנוע.
נכון, אני אוסיף לזה גם את הפן של המיטה בכל זאת, שאני גם משתמשת בזה באמת לעצמי. אני קראתי לזה, אנחנו לא מותאמים לחיות 80 שנה, וואנס כן אנחנו נחיה 80 שנה, אז... איזה 20 פרטנרים זה סבבה לגמרי מבחינה אבולוציונית להחליף 20 פרטנרים ולייצר כמה שיותר צירופים. אז אנחנו, המלחמה שלנו בביולוגיה היא יותר חזקה. אז אני קוראת לזה לעשות ביחד בתחילת היחסים איזשהו חוזה ביולוגי שאומר שהאפקט יגיע. וכשהוא יגיע, נהיה מוכנים אליו, וקודם כל פתיחות וכנות, ואולי לא להגיד הוא דופק בדלת, כמו החסידה שדופקת בדלת, אבל כן, מה שיעזור לזה זה מרחק. אני חושבת שהנידה זה סטארט-אפ של היהדות.
סטארט-אפ.
כי באמת עם העכבר המסכן הזה, אם מרחיקים אותו מהנקבה לשבוע, שבועיים, אז הוא מזהה אותך שוב כחדשה. אז אני חושבת, אני גם יש לי חברות שהבעלים עובדים הרבה בחול, אז זה היה המתכון האולטימטיבי לזוגיות. לא חייבים לשכב פעמיים בשבוע, או פעם בשבוע. זאת אומרת, לא להתחיל להחדיר את זה לתוך התסכול, כי מין לא פותר דברים. במקרה הזה מין יוצר את הבעיות. ככל שיש יותר אורגזמות, המשיכה תרד מבחינת האפקט הזה. אז צריך קצת מרחק, לשמר את הזרות. הרבה פעמים שאנחנו בזוגיות, אנחנו רוצים פשוט להתאחד, להיות אחד, שיהיו לנו את כל תחומי העניין הכי משותפים, שהכל פשוט להיות כזה חצי וחצי שלם. Mm-hmm. אז אני אומרת שלם ושלם, כל אחד שישמור את הייחודיות שלו, את הדברים שהוא אוהב לעשות, לא לנסות לנהל אחד את השני, וככל שננהל יותר אחד את השני, ככה ירד לנו יותר וימאס לנו יותר, לשמר איזשהו מוטיב זר שאני לא יודעת הכל, ואני לא מנהלת את הכל, והוא עדיין קצת מיוחד וקצת כמו שהיה בהתחלה. זאת אומרת, כל אדם הוא אדם בפני עצמו. זוגיות זה לא אומר דייסה אחת או איך להגיד את זה, שלם אחד גדול, אלא שני שלמים שיש להם נקודות ממשק, נקודות מגע. אף אחד לא שולט בשני, כי השליטה הזאת פשוט תעורר דחייה בסופו של דבר.
אני קוראת לזה להיות ביחד ולחוד בו זמנית. בדיוק. משהו, אני רואה בזה משהו מאוד מאוד אינטימי, ביכולת להיות עם בן אדם, אפילו לאו דווקא בפעילויות שונות, להיות עם בן אדם ששניכם בשקט ולא מתקשרים, אבל אתם נמצאים אחד ליד השני, וזה לא מרגיש מביך, כאילו, וואו, אנחנו שותקים, חייבים לדבר על משהו. אנחנו פשוט מסוגלים להיות ביחד ולבד.
ולעשות דברים שונים לגמרי. גם עוד דבר, זאת אומרת, באמת, מצד אחד אנחנו אומרות כל אחד בפני עצמו, ולשמר את הזרות, ומצד שני גם אנחנו אומרות איפה פה נכנס האוקסיטוצין, איפה פה נכנס הבונדינג. אז באמת להפריד בין מין, שמעורב בו גם המון טסטוסטרון ודברים שדווקא מרחיקים אותנו קצת אחד מהשני, לבין התנהגויות או אהבה של אוקסיטוצין. אהבה של אוקסיטוצין זה כמו אהבה עם הילדת, לא, כאילו, זה יותר החיבה והתמיכה והערכה והמחמאות והפרגון, ואנחנו לא עושים דברים כאלה, כמובן, כאילו, ההיקשרות שלנו צריכה להיות יותר מבוססת, אז אפשר ללכת לישון בחובקים, אפשר לא יודעת, לשמוע מוזיקה ביחד, ופשוט להירדם אחד בזרועות השני עם נשיקות. אפשר לעשות מסאז' ופשוט ללכת לישון. אלה דברים, לרקוד, לצאת, לעשות דברים שקשורים בהמון מגע וחיבור, אבל הם לא מיניים. הם לא חיבור למטרת מין, כי הרבה פעמים יש לנו תחושה שזה חייב להיגמר במין של רבייה.
דרך אגב, יש פסיכולוג מפורסם, קוראים לו ג'ון גוטמן, שהוא הוא נחשב לאחד מה שנקרא המלכים בתחום הזוגיות והנישואים. מכירה אותו?
כן, כן, בטח. מאוד, מאוד.
אז הוא ממש, הוא פיתח כל מיני מודלים מעניינים, אבל אחד הדברים שהוא מראה במחקרים שלו, זה שהוא ממש יודע לחזות האם זוג יישאר ביחד או לא, על פי המגע שהם מפגינים אחד כלפי השני, בין היתר, אבל זה אחד המדדים המאוד מאוד מרכזיים אצלו, והוא לא מדבר שם רק על מגע מיני.
מבט גם, כן.
מבט, יד, לשים את היד על על הירך אחד של השני, מחוות, ליטוף, וזה אחד העצות שהוא נותן באמת גם לזוגות שמגיעים אליו, שאומר, תיגעו אחד בשני יותר, ולאו דווקא תיגעו בקטע של בואי למיטה, אלא תיגעו בקטע אוהב, וזה מייצר את החיבור הזה ואת האהבה הזאת. דרך אגב, אני חושבת שמהמחקרים שלו שקראתי, הוא יודע לחזות בסבירות של 75%, נכון?
כן,
במספר?
כן.
איזה זוגות תתגרשו ואיזה זוגות תישארו ביחד לפי הדברים האלה, שזה מטורף
נכון,
בעיניי.
נכון, לא, המחקר שלו מדהימים, הוא יש לו את הבקטה הזאת, והיא כולה מרושטת כמו בית האח הגדול, והזוגות מקבלים את הבקטה הזאת להתארח בה, בתנאי שהם מדברים על כל מה שמציק להם, כאילו מקום כזה לפרוק את כל מה שהם חושבים אחד השני, והכל מצולם, ואז הוא גם אוסף את כל הנתונים, גם של מוליכות האור שלהם, של דופק לב, ובאיזה מודד תכלס קולסטרול ואוקסיטוצין בצורות העקיפות, והוא מראה שם משהו מאוד מאוד מעניין, נושא של מחוות פיוס. הרי 60% מהמריבות אין להם פתרון. הם רק לפרוק מתחים. יש לנו המון מתחים, גם עבודה, גם גידול ילדים. זה לא פשוט הסטרס שאנחנו נמצאים בו, וזוגיות זה גם מקום, כמו שגם בגיל ההתבגרות, שאנחנו גם באיזשהו סטרס, ההורים חוטפים. עכשיו אני חוטפת כהורה. אז יש שם מישהו שסופג ועוזר לך להתמודד עם הקשיים של החיים. עכשיו, אז 60% אין פתרון, וזה רק נורד לפרוק מתחים. צריך להבין את זה, ולכן ברגע שפרקנו את המתח, אנחנו עושים, גם ילדים עושים לנו את זה, מחוות פיוס, אנחנו מראים איזשהו מחווה קטנה, שכשאנחנו מסונחרנים, אנחנו כבר מכירים את המחוות האלה, בסדר, זהו, כבר הוצאתי את הכל, בואו נחזור לקשר. עכשיו, זוגות שבאמת יש פרדיקציה שישארו הרבה ביחד ויש ביניהם קשר טוב, יודעים לראות את המחוות וגם להגיב למחוות. זאת אומרת, כי ברגע שמישהו עושה את המחווה ואז הוא עושה עוד מחווה, ואז הוא רואה, זה לא עוזר, הבן אדם עדיין בתוך הטיעונים שלו ובתוך האגרסיה, אז את כבר מתייאשת מהמחוות פיוס, ויש אסקלציה. אז הפעם הבאה שיהיה מריבה, היא כבר תתחיל ממקום לא טוב, ואז אנחנו נכנסים ללופים של ספירלות של שליליות, מתחילים לייצר את הסטרס, את הקורטיזול. אז הוא אומר, להקשיב, לראות את המחוות האלה, ולדעת, להפסיק את המריבה, לחזור חזרה לקשר, לא לישון כעוסים, בלילה אנחנו עושים הרבה עיבוד במוח של הרגשות שהרגשנו במהלך היום, לכן חשוב כאילו, לא מין, אבל ידיים, או נכון. לחזור למקום המחבק של הקשר, כמו שאתה רב עם ילד בגיל ההתבגרות, אבל אתה מבין שהוא חווה הרבה דברים שאתה, זה, ובסוף אתה מחבק אותו, כאילו הוא פגע ואמר דברים נוראים והכל, אבל בסוף אתה מחבק אותו ונותן לו להרגיש, זה הבית שלך, זה הקשר שלך, פה אוהבים אותך, פה תומכים בך גם אם אתה כועס ועצבני, וזה המקום שאתה יכול לפרוק את כל הסטרס שאתה עובר בכיתה, או עם חברים, או עם הדברים האלה, אותו דבר אנחנו אחד שם בשביל השני, גם בזוגיות וגם בהבנה הזאת, והוא גם מראה שזוגות שיודעים בעצם להיות אמפתיים אחד לשני, להגיד, טוב, היא כרגע אחרי לידה, והיא נורא יפה, ובגלל זה היא אומרת את הדברים האלה, או עבר עליה יום קשה, mm-hmm. או בעבודה לא מתייחסים אליה יפה, אני מבין מאיפה זה בא, הקשר שלהם יותר טוב.
נכון, הוא מדבר הרבה על איך לריב נכון.
כן,
כי
בדיוק.
כי אחת האמונות שאולי יש לנו זה שריבים מעידים על משהו שהוא לא טוב בזוגיות. אם אנחנו רבים, אז אנחנו לא מסתדרים. וזה לא נכון, כולנו רבים, כמו שאמרת, יש לנו מתחים לפרוק, אנחנו גם לא מסכימים אחד עם השני, אנחנו בני אדם שונים, בסופו של דבר, וזה רק טבעי שיהיו לנו קונפליקטים, בטח סביב נושאים חשובים, ילדים, חינוך וכולי. ואחד הדברים שהוא מראה במחקרים שלו, ואני חושבת שהוא מדבר על זה גם בספר מאוד מומלץ, דרך אגב, שנקרא Seven Principles of Marriage, אני לא זוכרת בדיוק איך קוראים לספר, אבל אחלה ספר. והוא מדבר על זה שבעצם הקטע הוא לא לריב, אלא לריב נכון. כי כולנו רבים, אבל השאלה היא איך אנחנו רבים. האם אנחנו מכניסים ביקורת, מרשעת כזאת לריב, ביקורת על מי שהבן אדם שעומד מולנו, נגיד במקום לדבר על איזושהי התנהגות שהוא עשה שלא הייתה מוצאת חן בעינינו, אנחנו מדברים על אתה פשוט בן אדם אנוכי ואתה רואה רק את עצמך, זה רעיל לזוגיות.
סרקזם,
ציניות, ביקורת, האשמה. כלומר, יש כל מיני דפוסים שאנחנו לפעמים מביאים אותם לתוך הריב, והם מה שהורס את הזוגיות, ולא הקונפליקט עצמו שאנחנו יוצרים.
כן, עוד פעם אנחנו נכנסים פה לטיפול ההורי, ומה ראיתי בבית, איך ראיתי שההורים מדברים אחד לשני, איך דיברו אליי כנערה, כילדה, איך הכילו אותי, גם זה משפיע, אז עוד פעם חוזרים לחשיבות של הטיפול ההורי הנכון, גם ללמד את המתבגר, את הילד, להכיל כאב של אחרים או סטרס, וגם לדעת להתנהל בתוך מריבה. מה אומרים, מה לא אומרים, זאת אומרת, כדי לא להחמיר את לגרום לאסקלציה. יש עוד מחקר שראיתי ש-75% מהגברים לא יודעים לקרוא מחוות פיוס. זאת אומרת, הרבה...
מה יש לכם גברים? מה קורה?
זאת אומרת, הוא קורא שם שגברים צריכים קצת לעבוד על עצמם, להבדיל בין מריבה עם בת הזוג, והעולם הרגשי שלה, להכיר את העולם הרגשי שלה, לבין ויכוח, סכסוך עם חבר בעבודה, עם לקוח, עם פשוט, זה עולמות שונים לגמרי, ולקרוא את מחוות הפיוס, לדעת שהנה עכשיו היא רוצה להפסיק, כי בעצם זהו, היא פרקה, היא רוצה לחזור לקשר, או היא לא התכוונה, והיא לוקחת עכשיו את הדברים חזרה, או כל מיני דברים שקורים לנו, שאנחנו לא מתכוונים אליהם באמת, ויש להם טיעון להעביר, או קצת אגו נכנס פה לתפקיד, או אני אגיד פה את המילה האחרונה, אז לא כולם כמובן. טיפה גם לשים לב לשוני בינינו, גם בצורת ניהול המריבות שלנו, יש פה גם קצת הבדל בין גברים לנשים.
נכון, הוא קורא לזה דעתי התבצרות, שהוא אומר, כשאנחנו מתבצרים בכעס, זה אחד הדפוסים הנוראים להביע את הכעס. כלומר, כשמישהו רוצה לסיים, אנחנו ממשיכים להיות בתוך הסיפור הזה, או כשאנחנו מסיימים את השיחה בלי לסיים את הריב. כלומר, אנחנו פשוט מחליטים להגיד, טוב, בוא לא נדבר על זה יותר, ואנחנו עדיין כועסים ותוך כל הדבר הזה, וזה מאוד מזיק למערכת יחסים, כי אנחנו נשארים עם הדבר הזה כאילו בינינו, ולא פתרנו אותו.
או כל מיני תיוגים כאלה, ואת תמיד לא מסודרת, את תמיד לא יודעת איפה הדברים נמצאים, זה נורא.
זה גם אחד הדברים שהוא מדבר עליו, ואני חושבת שהם מאוד נכונים, כי אנחנו מזלזלים. באמת, זלזול כזה של...
שלא היינו מעזים לדבר ככה לאדם אחר, לא לחברה, לא לחבר, גם אם אנחנו חושבים דברים מאוד לא טובים על הדרך שבה הם מתנהלים, לא היינו אומרים את זה, כי זה היה פוגע בבונדינג. אני לא רואה חברה שלי מתקשרת אליי, אם אני מתחילה לזלזל בה ולהשפיל אותה אפילו. יש אנשים ש... וכאן נכנס לנו טיפה ההיררכיה גם, ההיררכיה החברתית גם משפיעה על ההיררכיה בתוך הבית, זה בבתים פחות שוויוניים, או הרבה פעמים אם צד אחד קצת מנסה לשלוט על הצד השני, אז יהיו שם תסכולים, לפעמים אפילו זה כבר לא יהיה מצב של מריבות, מרוב שהתסכול הוא גדול, אז אפילו כבר לא רבים, אבל סוחבים את זה בפנים.
מין learned helplessness כזה, חוסר אונים נרכש, אנחנו פשוט חיים עם זה בצורה אדישה. אז מה, איך אפשר לריב יותר טוב, אם אנחנו מבינים שלא כדאי לנו לזלזל, ולא כדאי לנו להתגונן ולהתבצר ולהאשים ולבקר, אז מה כן, איך אנחנו רבים? בסוף זה לא סיטואציה שאנחנו בדיוק love and caring אחד לשני, אלא אנחנו די, אנחנו כועסים.
כן, כן. אז אני אומרת, קודם כל, מה שיפה שהוא עשה, הוא ממש עשו שם את המתמטיקה של האהבה.
נכון.
עשו חישובים של התגובות, ויצרו איזושהי משוואה, מאוד אהבתי את זה, שבעצם מתארת את ה... כיצד תראה התגובה הבאה של בן הזוג. אז התגובה הבאה, כאילו בריב, או הריב הבא, תלוי במצב רוח שהוא נמצא בו מלכתחילה. המצב רוח שהוא נמצא בו כשהוא לבד, באיזה מצב רגשי אתה נמצא, מה המצב הרגשי שלך כשאתה עם הבן זוג, ומידת ההשפעה של הבן זוג על המצב רוח שלך באותו, וככל שהמדדים יהיו יותר נמוכים, התגובה הבאה תהיה עוד יותר נמוכה. זאת אומרת, אז בואו נתחיל מזה מהפרמטר הראשון. מה המצב הרגשי שלך כשאתה נכנס לתוך המריבה? אז אם המצב הרגשי הוא מלכתחילה מאוד לא טוב, ואתה מאוד עצבני, מאוד כעוס, מאוד מדברים אחרים שלא קשורים לבן אדם, הוא לא הבן אדם עכשיו לפרוק אליו את הכעס שלך. באמת, ממש להיות מודעים למערכת הלימבית, למוח הרגשי שלנו, כי הוא לא משקר, הוא מתאר לנו מצבים, אז אולי דווקא את הסטרס הזה יותר טוב להתקשר לאמא ולפרוק, אמא תמיד תקבל את מה שאני, את הכעס שלי, ואחר כך היא תתקשר לשאול אם אני בסדר. יש דברים שאולי לאו דווקא עם הבן זוג, הוא יכול לקחת את זה למקומות אחרים, זה יכול לעשות אסקלציה. אז קודם כל להיות קשוב למצב הרגשי שאתה נמצא בו עוד לפני המריבה. לשים לב לפרמטר השני, מה ההשפעה של בן הזוג, כשאתה עם בן הזוג, מה ההשפעה על המצב רוח שלך? פה לשים לב, כי עוד פעם, זה המקום הלא רציונלי, המקום התת-הכרתי. האם אני מרגיש קצת אלרט כשאני לידו? לי זה קרה למשל באחד המערכות יחסים שלי, פתאום הרגשתי שאני... כשאני עם הבן זוג שלי, משהו בי מפוחד יותר, אלרט, כל הזמן אני ערנית, רגע, משהו הולך לקרות.
הוא לא הוציא ממך את הגרסה המיטבית שלך בעצם.
ועד שבאמת אמרו לי הילדים, אמא, את לא אותו דבר, זאת אומרת, ראו את זה כבר מבחוץ, שההתנהגות שלי השתנתה, ושמתי לב לזה ואמרתי, אוקיי, משהו, אז או להחליט לכאן או לכאן, אבל המצב הזה לא יכול להמשיך מבחינתי, שההשפעה של אדם אחר היא כל כך אדירה על המצב רוח שלי ועל ה-state of mind שלי. ודבר שני, באמת גם לשים לב לכמה אתה נותן לבן זוג להשפיע על, על, על המצב שלך. זאת אומרת, כל פעם להיות, לשים לב לכל הפרמטרים האלה, ובאיזה מצב רגשי אתה נמצא רוב הזמן בזוגיות הזאת. אז לפני שזה מגיע למצב שכבר כל המדדים הם גרועים, יש מקומות שאפשר לטפל בהם, כמו שאמרנו, אולי משהו בחדר המיטות השתנה, גידול הילדים, צריך להבין, יש לנו באמת הרבה מתחים, אולי שווה לצאת לאיזה חופשה לבד, לבד, פשוט לנתק את הכל, לבוא ולהגיד, אני לא יכולה, קשה לי, זה סוחב ממני הרבה דברים, אני מרגישה זכותה רגשית, יש עליי הרבה עול ונטל, ואנשים יעזרו, גם המשפחה וגם הבן זוג, פשוט להיות כנים ולהגיד, כי אחרת גם ההתעסקות עם הילדים הופכת להיות לא נעימה כלפי הילדים, את פשוט כאילו נהיה אדם לא כל כך נעים לסביבה שלו, וגם בעבודה, וצריך להקשיב, ממש 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 להקשיב לתחושות, כי המעגלים האלה הם ספירלות לרוב, הם יכולות להיות שליליות.
זוגיות זה כל כך מורכב, יש לנו כל כך הרבה דברים לחשוב עליהם, ואני חושבת שמתוך מה שאמרת, עולים באמת כמה דברים פרקטיים. גם הנושא של לבחור את הטיימינג. טיימינג הוא לפעמים לא פחות חשוב מתוכן. כלומר, הזמן הזה של האם עכשיו אני בזמן המתאים, ב-state of mind המתאים, כדי לדבר על נושא שהוא מורכב או טעון. אם אני מרגישה שאני עכשיו על קוצים, אז זה לא הזמן. אני יכולה לבחור, גם אם זה זה משהו שאני לא יכולה עכשיו ללכת לדבר עם אמא שלי, כי זה קשור לבן זוג, אז... אז...
חברה, לדעת שצריך לפרוק את זה, אחרת זה מציק, אבל מי הבן אדם הנכון עכשיו לדבר איתו על זה? לא תמיד זה הבן זוג. עוד, אני כמובן אומרת, לייצר קשר באמצע החיים עם מוח מבוגר, רוב הקשרים החזקים שלנו נוצרו בילדות, כלפי מי שטיפל בנו ועשה לנו הרבה אוקסיטוצין, לייצר קשר באמצע החיים עם אדם שונה ממני גנטית, עם טיפול הורי אחר לגמרי ממה שאני קיבלתי, גבר ואישה, שיש לנו פה את כל הביולוגיה, זה משימה כמעט בלתי אפשרית. אני כל בוקר מצדיעה להורים שלי, שהם ביחד בזוגיות ארוכת שנים, מאז שהם בני מאוד מאוד צעירים. זה באמת באמת משימה, שהיא גם יותר ויותר קשה בעידן של היום, שיש הרבה אופציות ויש הרבה גירויים מסביב.
נכון, ואני חושבת שחשוב גם כשאנחנו כבר מביאים, יש דברים שאנחנו, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לדבר על זה עם מישהו אחר, כי הם ספציפיים לזוגיות, אנחנו יכולים גם לדבר על זה עם מישהו אחר, אבל בסוף
לשלוח הזוג, אימייל, אפשר לשלוח אימייל, נכון, זה אפשר, אימייל אין אסקלציה.
אפשר לשלוח אימייל, ואני חושבת שאימייל זה רעיון טוב או מכתב, כי הוא מאפשר לנו לשים לב למה אנחנו אומרים, ולשים לב, האם נכון. הכנסנו שם ביקורת, שהיא באמת ביקורת רעה, האם עכשיו נכון. ניסינו להוציא את כל הזעם שלנו לבן אדם, ולתקוף את מי שהוא, את האופי שלו, את המהות שלו, אז זה מקום, נגיד, לשנות את הניסוח, לא רק מבחינת איך שזה נשמע, אלא גם איך שאנחנו מוציאים את הדבר הזה.
אני מבחינתי ממש מסתכלת על זה, אני אומרת, ככה הייתי אומרת לך, אני יש לך חברה הכי טובה בחיים, וזה אני אומרת, ככה הייתי מדברת אליה, את זה הייתי אומרת לה, או את זה הייתי אומרת לו, כאילו אדם שהוא לא בזוגיות איתי. אז אמרת, אוקיי, את המשפט הזה אין ספק שלא הייתי אומרת, אז לחשוב, זאת אומרת, להתייחס לקשר הזה, כמו כל קשר אחר שאתה בונה בחיים שלך, שאתה יודע מתי אתה בונה ומתי אתה גורם להרס, אפילו בלתי מודע, זה לא נותן לך הצדקה. זה שהבן אדם בחר להביא איתך ילדים ולבנות איתך כן ולהיות איתך, לא מצדיק את זה שתפגע בו.
נכון.
אנחנו לא יכולים לפגוע אחד בשני, גם מאוד להיות קשובים. גם לפעמים מה שלי שמע כטוב, יאללה, אז הוא אמר, הבן אדם השני חווה את זה כפגיעה מאוד קשה, זה יושב לו על כל מיני מקומות, אני לא יודעת, אז אם אתה אוהב את הבן אדם, ואתה מכיר אותו, ואתה יודע לאיזה מקומות רגשיים הוא נכנס, ומה עוד, איזה עוד layers של בעיות יש לו רגשיות שמעיקות עליו, תגלה אמפתיה. אתה יודע שהוא נכנס לאיזה ספירלה, ואחר כך הוא יחשוב על זה שבוע, למה הוא התכוון, למה הוא אמר את זה, הוא כבר לא אוהב אותי, הוא כן אוהב אותי.
אני חושבת שעוד דבר שאני מאוד מרגישה אותו בשיחות, ואני חושבת שהוא יכול מאוד לפגוע במערכות יחסים, לא עושים את זה נכון, זה כל הנושא של התגוננות. שנאמר ואני באה ומשתפת במשהו שקשה לי איתו, ואין מה לעשות, יש דברים שקשים לנו במערכות יחסים, והבן אדם השני עסוק בלהתגונן, או להגיד לי, גם את, וככה וככה וככה, אז הוא כאילו בכלל לא הקשיב לי, הוא בכלל לא היה שם בשבילי בנקודה הזו שהיא קשה לי. ומאוד חשוב שגם כשאנחנו מקבלים ביקורת, וגם כשאנחנו באים לתת ביקורת, לשים לב שאנחנו לא מתגוננים, אנחנו מתייחסים למה שהצד השני אמר לנו, אפילו אם אנחנו לא חייבים להסכים עם כל הטיעון, אנחנו יכולים להתחבר לחלק, אנחנו יכולים לתת את התגובה שלנו, אבל לא להתגונן ולהגיד, זה לא נכון, גם את, אבל את ככה וככה וככה, כי זה פשוט מבטא לגמרי את מה שהצד השני אומר, ואני חושבת שזה מייצר הרבה מהסטרס אחר כך, ואולי נתחבר מכאן לנושא של הקורטיזול, שזורם לנו בדם.
איזה אפקטים, איזה אפקטים, אני התגרשתי בגלל קורטיזול.
באמת, קורטיזול המניאק. בואי נגיד שנייה, מה זה קורטיזול, למי שלא...
כן, זה גם הורמון, זה בעצם הורמון סטרואידי, שמופרש מיותר את הכליה, בזמן שאנחנו, עוד פעם, תגובה לאיום. אנחנו מגיבים לאיום, הוא פועל מאוד מהר על הגוף, הוא מכניס אותנו למצב ערני, מעורר גם יצירת גלוקוז, כאילו פירוק של מאגרים כדי...
שתחרר אצלנו היא בעיקר במצבי לחץ, כשאנחנו לחוצים.
כדי להתכונן, משהו הולך לקרות, משהו הולך לתקוף אותי, אני צריך להיות מוכן לזה, גם פעילות שמערכת החיסונית מתגברת עד איזשהו שלב, אבל ברגע שהוא אמור לעלות בצורה מהירה ולרדת אחר כך. זאת אומרת, כשהסטרס עבר, זה אמור לרדת, זה יתבע בזיכרון, כי... זה אומר שהיה פה איזה איום, אני צריך לזכור את זה פעם הבאה, אני אתקל בזה, אני אדע איך להתמודד. אז להכניס את זה לזיכרון, לשמור את זה במגירה, קרה פה משהו לא נעים, איים עליי, ואני חוזר לחיים. זאת אומרת, זה גם פחות אדרנלין, זה פחות עכשיו רוטפים אחריי עם סכין, ואני חיים או מוות, אלא זה סטרס יותר כרוני. Mm-hmm. אני לא במעמד שרציתי להיות, זאת אומרת, בעבודה או בבית, או חברתית, איבדתי חברים, או איזשהו סטרס, מבקרים אותי, משפילים אותי, אומרים לי שאני לא בסדר כל הזמן, כי אדם מחפש שייכות. Mm-hmm. אוקסיטוצין חשוב לרווחת חייו של האדם, לאושר, למצב הבריאותי, התקין שלו. אנחנו יצורים חברתיים, אנשים שחיים בבדידות, נובלים, ולכן כשאנחנו מקבלים סיגנלים שאנחנו הולכים להיות בודדים, שכבר לא רוצים להיות בחברתנו, שאנחנו לא חברה טובה, הגוף מגיב. עכשיו, אז קורטיזול ברמת יומיומי, ברמת סטרס כרוני, ממש גורם להשפעות מזיקות מאוד על הגוף, ומכניס אותנו גם למצב מאוד דיכאוני.
נכון, אנחנו יודעים אפילו היחשפות ממושכת של הגוף לקורטיזול פוגע, גם במערכת החיסונית וגם במבנים מסוימים במוח שלנו, נכון? פוגע בזיכרון שלנו בטווח הארוך, כי בעצם יש פה איזשהו מצב שאנחנו לא אמורים להיות בו הרבה זמן, וכשאנחנו הרבה זמן בלחץ, אני חושבת שכל אחד מכיר את זה אולי ממבחנים, שאנחנו הרבה זמן בלחץ של מבחנים, ואז אנחנו חולים.
נכון.
זה לא מקרי.
נכון.
כי שחקנו את עצמנו כל כך חזק עם הלחץ, שהמערכת החיסונית שלנו כבר אומרת, זהו, הרמתי ידיים, תביא מה שבא.
מבחן זה מצוין, כי ממש אנחנו מרגישים את כל האפקט הפיזיולוגי, זאת אומרת, הכל פיזיולוגי, התנועות מעיים פתאום, זה המהירות, הדפיקות לב, התחושה הזאת שכאילו רק שזה יעבור כבר, שזה יעבור כבר. אז פה אנחנו יודעים שזה הולך לעבור, זה יקרה. הרבה פעמים בחיים האישיים אנחנו לא שמים לב לכמה הקורטיזול, זאת אומרת, בעידן האידיאלי, יש לי איזה נאנו רובוט שמשייט לי בגוף, וכל הזמן נותן לי באפליקציה המדדים של אוקסיטוצין, טסטוסטרון, קורטיזול, אני אומרת, אוקיי, עכשיו אני אקח האסטרוגן, מה המצב החודשי שלי, שגם הוא כמובן משפיע על המצב הנפשי שלי. אבל אנחנו עוד לא שם, אז אנחנו צריכים פשוט להקשיב להורמונים האלה, להקשיב לגוף ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני במצב של סטרס, אי אפשר להישאר שם. צריך להבין שהגוף יעשה הכל, בהשפעה שלו על המוח, כדי להשתחרר ממצב הסטרס.
כן. מה משחרר במערכת יחסים קורטיזול? איזה התנהגויות?
חשבתי מה משחרר אותך מהסטרס, זה להיפרד. אם אתה בסטרס מאוד קשה, כאילו. אבל פשוט להבין שאנחנו עושים רציונליזציה, אנחנו אומרים, אוקיי, לאן אני אלך, מה אני אעשה, מה זה, מה יקרה לי, מה הכל, נדברת נגיד על מצב שהקשר הוא כבר dead end. כל מה שאמרנו לא עבד, ואנשים פשוט צריכים להיפרד, או רצוי בשביל שניהם. אז כל עוד אנחנו נשארים בקשר הזה, הגוף לא ייתן לנו. הוא לא ייתן לנו. או שהוא יקרוס, וניכנס לאיזה סטייט כזה של על הולד. אנחנו, הגוף בסטנדביי. אין היכולות יורדות, ואנחנו פשוט חיים את החיים, אוכלים, נושמים, מדי פעם עושים איזה משהו לנשמה, אבל באופן כללי אנחנו dead man walking, מה שנקרא, וזה באמת dead man walking, כי הגוף מבפנים עובר תהליכים שאתה לא רוצה לדעת מה אתה עושה לעצמך, אז הוא לא ייתן לאורך זמן, וזה יתפרץ בצורות מסוימות, התמוטטות עצבים, זה ייגרר, בסוף אתה גם תביא את זה על עצמך, שתגרום לאדם להיפרד ממך, אפילו בלא מודע, כדי לא להיות הראשון שנפרד, אז אני אגרום לזה,
כן.
אבל הכל כאילו בתהליכים לא מודעים.
ואם אנחנו מדברים על רפואה מונעת, על זוגיות, אנחנו רוצים לבנות זוגיות טובה מראש, ואני, איזה דברים כדאי לי להכיר, שגורמים לגוף שלי להפריש קורטיזול, וכנראה, יגרמו לי בסופו של דבר להרגיש כמו שאת מתארת ולרצות לצאת החוצה, אולי אפשר למנוע אותה מראש.
אז כמו שאמרנו שחיבוק, נשיקה, ליטוף ומחמאות ופרגונים ושיחה שהיא תומכת ומבינה ומכילה, תגרום להפרשת אוקסיטוצין, שלי כלפייך עכשיו שאנחנו מסתכלות אחת לשנייה בעיניים, התנהגויות
שיעוררו... אנחנו כל כך אוהבות אחת השנייה עכשיו.
התנהגויות שיעוררו קורטיזול, זה בדיוק ההתנהגויות ההפוכות. כאילו בין אם זה רמת אגרסיה פיזית, שידחפו אותי עכשיו ויפילו אותי והכל, שזה לעתים רחוקות יותר יקרה בחברה המודרנית, שיש בה חוקים, אבל הרבה יותר יקרה אלימות מילולית. אז שיבקרו אותי וישפילו אותי כל הזמן, ואני ארגיש תמיד לא שייכת או לא רצויה. עכשיו, קורטיזול, כמו אוקסיטוצין וכמו הרבה חומרים, הם גם ממכרים. אז אפשר גם באיזשהו מקום להתמכר לתחושות.
וואו.
וזה מקום שאנחנו נכנסים לאיזושהי מלנכוליה, שזה גם לפעמים קשור לטיפול ההורי, זאת אומרת, עד כמה אנחנו רגילים להיות במצבים של מלנכוליה, או לראות את האהובים שלנו במצב כזה שהם מרשים שיפגעו בהם, והם מרשים שינדו אותם, שזה בסדר. אז איפה אני נמצאת פה, ועד כמה אני כבר מכורה גם לקשרים הרעים שאני מייצרת, או גם צעקות זה סוג של תקשורת, נכון? מישהו מתייחס אליי, מישהו מדבר איתי, אז אולי הוא אומר את הדברים הקשים, אבל אני גם מתרגלת לקבל דברים קשים, כל עוד הם למשל, אבל הם מכניסים אותי לסטרס. כן. זה גם איזשהו מקום לשים לב, אם אנחנו לא כבר באיזשהו לופ, שזאת צורת התקשורת שיצרנו, אז זה באיזשהו מקום מעוות, זה כאילו מתגמל בעצם זה שיש קשר, אני לא רוצה להיות לבד, אז גם אם יש מישהו לריב איתו כל ערב, זה עדיין יותר טוב מאשר להיות בסטרס העוד יותר גדול, של לבוא הביתה לבית ריק.
כביכול.
כביכול.
כן.
כן, כי שם אני רואה את עצמי, זה הפרוג'קשן שלי, ששם אני אהיה.
כן.
אני אהיה לבד, אני אהיה בודדה בעולם.
אני חושבת שאני רוצה לסיים בשיר שאני מאוד אוהבת, של שייקספיר, קוראים לו סונטה 130, פותחתי אותו עכשיו. זה מאוד מרגש אותי, כי זה נכתב כקונטרה לדימויים המוגזמים שאנחנו נותנים לאהבה הלא מציאותית. אז זה הולך ככה. מקווה שאני אקריא את זה יפה. עיני אהובתי אינן כשמש כלל ועיקר. אלמוג אדום יותר מאודם שפתיה. עם שלג צחור, מדוע לשדה גוון הפרפר? עם שיער חוטי טייל, כאלה שחורות מחלופותיה. ראיתי ורדים כעין משי, אדומים ולבנים, אך לא ראיתי כאלה בלחייה. ולכמה בשמים ניחוחות מהנים, יותר מזה הנודף מנשמותיה. ערב לאוזני צליל קולה, אך היטב לי נהיר, אינו כנגינת מוזיקה נעימה. מעולם לא ראיתי אלה מהלכת, לי בהיר, שאהובתי צועדת, היא דורכת על האדמה. ולמרות כל זאת נשבעתי, אהובתי מוערכת, ככל אישה שסולפה דמותה בהשוואה מופרכת. שייקספיר ברגע הפיוטי שלנו פה בתוכנית.
יפה מאוד.
נכון יפה? אני ממש אוהבת את השיר הזה.
להיות פרגמטיים.
כן, להיות פרגמטיים, לחזור גם למציאות. אז על מה דיברנו היום? בואי נסכם. דיברנו על הורמונים.
דיברנו על, כן, על קשיים בזוגיות, על איך לייצר זוגיות טובה. על הדברים שעוברים עלינו. לקחנו את הפרספקטיבה הביולוגית פה בסיפור, את הקושי לייצר דבר כזה. ולקחנו איתנו כל מיני טיפים ודברים להיות מודעים אליהם בתהליך הזה שנקרא לייצר זוגיות, לחיות בזוגיות, אימהות, אבהות, לגדל ילדים. דיברנו על בעצם על המשמעות החיים, אפשר לומר.
נכון. דיברנו הרבה על הביולוגיה של האהבה, וחשוב לי להגיד שזה לא בא מתוך זווית שהיא בהכרח רדוקציוניסטית. אנחנו לא מרדדים את זה, אלא קוראים לנו דברים בגוף, וכדאי שנלמד איך להשתמש בהם כדי לנהל את המערכות יחסים שלנו בצורה שהיא טובה יותר, ולהיות במערכות יחסים שהן נכונות בשבילנו.
אני אוהבת מה שאת אומרת, שאת אומרת 50%, קודם כל 50% זה הגנים. וצריך להבין את הגנים, 50% בכל זאת. מכאן אפשר לעבוד על זה. עכשיו, אתה לא יודע על מה לעבוד, כאילו, על מה תעבוד אם אתה לא יודע על מה. אז קודם כל, אז לכן אני ממש לא חושבת שזה רדוקציוניזם, או איזשהו דטרמיניזם ביולוגי. בסדר, הנה, בגנים שלי עכשיו עוד מעט יגלו, אם אני מונוגמי או פוליגמי, אני אחיה איך שבא לי. יש לנו אונה מצחית מפותחת ומדהימה, שאנחנו יכולים לחשוב ולדבר עכשיו על אף אין אף זוג יצורות בטבע שעכשיו עושה את השיחה הזאת על הביולוגיה של רבייה ואהבה, זה רק אנחנו. אז זאת אומרת, אנחנו מסוגלים להפעיל את האזורים של המחשבה הגבוהה, יכולות חשיבה מאוד גבוהות על תהליכים ביולוגיים, ומשם לגזור איך אנחנו, אמצעי מניעה למשל. זה הכי גרוע מבחינת הגנים, אין דבר שהוא יותר גרוע, ואנחנו לא רואים מין רק כרבייה, אז יש לנו יכולות מאוד מאוד גבוהות לבני האדם.
מעולה. הייתה לי שיחה מלאה באוקסיטוצין, אני חייבת להגיד, מרגישה אותו זורם בגוף שלי, ואני מקווה שנהנית, היה לי מאוד כיף איתך, ותודה רבה.
גם אני, תודה רבה, למדנו המון.
כן, מקווה שגם אתם תמשיכו לנהל את המערכות יחסים שלכם עם כמה שיותר אוקסיטוצין, פחות קורטיזול, על הורמונים אחרים עוד לא דיברנו, אולי בפרקים הבאים, אז שיהיו לכם מערכות יחסים נדרות ונפלאות, ומקווה שנהנתם מהפודקאסט. דרך אגב, שאלו אותי איך מקשיבים לפודקאסט, לא דרך הדפדפן של האינטרנט, יש אפליקציות מיועדות לפודקאסטים, זה הרבה יותר נוח, אתם יכולים באייפון להקשיב דרך אפליקציית פודקאסטים מובנית, שנקראת פודקאסט, והיא פשוט נמצאת לכם בתוך האייפון, היא סגולה, תמצאו אותה, ובאנדרואיד יש עוד הרבה אפליקציות שאתם יכולים להוריד, פודקאסט אדיקט, יש אפליקציה אחת, ועוד פודבין, ועוד כמה שאתם יכולים בקלות למצוא, ויהיה לכם הרבה יותר כיף להקשיב ככה לפודקאסט. אז מקווה שנהנתם, שיהיה לכם שבוע נפלא. ביי ביי!